שלום לכם. הנושא שלנו, בכלל הנושא שנבחר לשיעורי הפדגוגיה השנה בידי המפמ"ר, הוא לימוד בפרשנות. ויש בלימוד הפרשנות משהו יחסית אפרורי יותר, יחסית לשיעורים אחרים שמתקיימים בימי העיון, ואולי הם שמהווים את מוקד המשיכה אל מערכת ימי העיון. והייתי אומר, כשלומדים פרשנות בדרך כלל אין צימוקים, אין ככה את הדברים שמרוממים אולי את הנפש. זה מתאפיין בעבודה שחורה, עיון, התייחסות למילה בודדת, מין ז'אנר כזה שכמעט עבר מן העולם, משהו כבד שדן וניסוח כזה וניסוח אחר ומדגדג במילים. לא תמיד מתרומם מעל, צריך, כן, לראות את רוחב הפרשה, את המסרים שבה וכדומה, אבל בכל זאת תורה היא, ואנחנו צריכים ללמוד אותה, כי זהו הפתח בכלל לקריאה מדוקדקת וככה נכונה, גם כשרוצים להגיע אחר כך לסוגיות אחרות. אז אני לא אעריך בדבר הזה כרגע, כדי שנספיק כמה שיותר. אני רוצה לומר או להציג היום תפיסה שיש הבדל עקרוני בין רש"י לרמב"ן בהתייחסות אל מדרשי ההלכה מול פשוטו של מקרא, כפי שנקבעה הכותרת וכפי שהיא מופיעה על הלוח. ואני אציג אותה קודם כל בכלליות. לרש"י אין בעיה כפרשן התורה, אני מדגיש, יכול להיות שבדרשותיו ובשיעורי פרשת שבוע בבית הכנסת הוא עסק בזה. בפירושו לתורה הוא מציג את הפסוקים ואת פירושיהם במשקפיים של פירושו של מדרש ההלכה. וכאמור אני מדבר כרגע על פסוקים הלכתיים. והוא לא תמיד תורח, זה נראה לכאורה שהוא איננו מוטרד מן הפער שיש בין פשוטו של מקרא לבין מדרש ההלכה. הוא רואה, יש לו משקפיים, הוא מרכיב אותם ורואה את הפסוקים דרך איזה פילטר של חז"ל, והוא נציג לנו הלומדים ככה חז"ל פירשו את הפסוק, או זה פירוש הפסוק. לא תמיד אפילו אנחנו יודעים או לא תמיד שמים לב לפערים הללו. ובשונה ממנו, את רמב"ן זה מטריד. רמב"ן לכל אורך פירוש, אני מדבר כרגע, שוב אני מדגיש, את פרשיות הלכתיות. בזה, כן, מדרש ההלכה. את רמב"ן זה מטריד. רמב"ן מתפתל פעמים רבות בניסיון להראות איפה זה כתוב. אז מה פשר הפער בין מה שנדמה לי פירושו של הפסוק בקריאה ראשונה, לבין פירוש ההלכתי שחז"ל נתנו לו? איך זה מסתדר? עכשיו, היו פרשנים, נזכיר שניים, רשב"ם ואבן עזרא, שאמרו, רגע, אני מפרש את הפסוקים כמו שכתוב. עכשיו, מדרש ההלכה אמר אחרת, או שאני אבחר להגיד לך את זה, או שלא, ואני בכלל לא מתעסק בגישור הזה. מיוחד הרמב"ן שניסה לגשר, וכן נאמן לרבותינו, ובזה הוא דומה לרש"י, בפעמים רבות, אנחנו נראה גם פעמים שהוא פרש נגד רבותינו. גם זה הוא עשה כאשר הוא חשב שזה לא סותר באופן מהותי את המדרש. הוא גם הציע פירוש אחר, אני מקווה שנראה כמה כן, בדף שבפניכם יש 4 או 5 דוגמאות של סוגיות כאלה, נראה מה נספיק. אם לא, תוכלו אחר כך לקחת הדפים איתכם ולעסוק בהמשך. אני בחרתי כמה דוגמאות, בחרתי גם דוגמה שכזאת. אבל את הרמב"ן זה הטריד, ובפעמים רבות, במקומות רבים בפירושו, הוא מנסה להראות למה מדרש ההלכה צודק ולא מצמצם או לא עוקר את הפסוק. אני אציג איזושהי דוגמה שהיא אולי הקלאסית, הבוטה ביותר בעניין הזה. סביבה פעם ניהל הרב אמנון בזק מסע ומתן ארוך עם הרב יהודה קופרמן, זיכרונו לברכה, מהמכללה בירושלים. הפסוק, ובשר זבח תודת שלמה ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. דיני אכילת השלמים, ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל וממוחרת, והנותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו לא ייחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונת תישא. כל אדם בר דעת שתיתנו לו את הפסוקים הללו, יגיד לכם. כן, אם זה לא, לא קורבן תודה, אלא נדר או נדבה, יאכל ביום הקריבו את זבחו, יאכל הוא ממוחרת, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרה, ואם יאכלו אותו ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו לא ייחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונת תישא. זה פירוש הפסוק. בא רש"י ואומר, לא, 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 לא. במחשב בשחיטה לאוכלו בשלישי, הכתוב מדבר. לא מדובר על מי שאוכל ביום השלישי. מדובר על מי שחשב בשחיטה לאכול אותו ביום השלישי. יכול אם אכל ממנו בשלישי ייפסל למפרע. אם השחיטה הייתה כשרה ואדם אוכל בשלישי, אז הקורבן לא ירצה. ברור שאסור לאכול ביום השלישי. שאלה אם זה מחולל רטרואקטיבית משהו לקורבן. לכאורה מהפסוק, יכול יאכל מבשר ביום השלישי, הקורבן נפסל. המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה. והנפש האוכלת ממנו עוונת תישא. ברור שאסור, השאלה אם זה פוסל את הקורבן למפרע, אומר רש"י, תלמוד לומר, המקריב אותו לא יחשב. בשעת הקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי. וכן פירושו, דווקא רש"י כאן מנסה כן ליישב, הוא אומר, ככה צריך לקרוא את הפסוק. בשעת הקרבתו לא תעלה זאת במחשבה, ואם חשב, פיגול יהיה. ואז אם חשב בשחיטה, הנפש האוכלת ממנו, אפילו בתוך הזמן, עוונת. כשאני מסתכל על הפסוק בפשטותו, אין רמז לדבר הזה. קשה להגיד שכך כתוב. עכשיו, רשב"ם אומר, חכמים הקרו מפשוטו. פשוט, נכון, יש כוח לחכמים לקבוע הלכה שעוקרת את פשוטו של מקרא. ואיך מגשרים בין שני הדברים הללו? יש לרשב"ם תורה, אני מדבר אליה בתחילת פרשת משפטים, לא ניכנס לזה כרגע. הרשב"ם הוא דוגמה בולטת, אמרתי, לכיוון ההפוך. אומר, דע לך, חכמים עקרו מפשוטו. זה רש"י לא אומר. רש"י אומר, ככה כתוב, אני איכשהו מפתל את הכתובים כדי שהם יתאימו לפירושם של חז"ל. אגב, רמב"ן פה לא אומר כלום להפתעתי. הוא פרשו ומחשב לי זכור. כלומר, דע לך, חכמים, הפירוש של חכמים עקר, אל תנסה ליישב בין השניים. זו שיטתו של רשב"ם. רשב"ם אומר, אני את התורה לומד ישר, כמו שנדמה לי. יש סמכות לחכמים להגיד, תשמע, מה שנראה לך זה א', חכמים אמרו ב', הב' מחייב. יש רשב"ם מאוד מאוד חשוב בתחילת פרשת משפטים, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל זו דוגמה טובה לפער הזה. רש"י אומר, אני אגיד לך איך לקרוא את הפסוק ולפרש אותו, ואני בכלל לא מטריד אותי שזה יוצא מעוקם. את הרשב"ם זה מטריד, ועד כדי כך שהוא אומר, זה שני עולמות. ורש"י מציג לך כך פירושו של הפסוק. איי, זה נורא מפותל. בסדר, תתמודד. זה בערך מציג את הדבר הזה.
רש"י הודה לנכדו, שאם הוא היה כותב מחדש את הפרשת,
אני לא יודע אם הוא מתכוון למדרשי ההלכה. דווקא פה אני לא בטוח שאתה צודק. רש"י אומר את זה, רשב"ם אומר את זה בראשית ל"ז, ושם אני לא בטוח, אני מדבר על דברי אגדה. צריך לבדוק, אני לא בטוח שרש"י מודל לו על פירושים שהם אנטי-הלכתיים. למרות שהרב קופרמן, אני אומר, כתב מאמר רש"י כפרשן שלו אליבא דהלכתא, כשיש שתי דעות. יש מאמר חשוב בשני חלקים שיצא בקובץ לפשוטו של מקרא. הרב קופרמן, זיכרונו לברכה, כתב שם מאמר גדול על רש"י כפרשן שלו אליבא דהלכתא. אבל שוב, זו סוגיה נפרדת, אני רוצה להצטמצם בנקודה הזאת. משהו פיקנטי. אני מחזיק ביד חומש, שנקרא חומש שי שמות ובמדבר, עם רש"י מנוקד והדגשת קטעים בפירוש רש"י. מכירים את הספר הזה? מאיפה זה בא?
זה משרד החינוך.
ואני חושב שאי אפשר לספר את סיפור ימי העיון בתנ״ך בלי לספר את סיפורו של החומש הזה. והוא נוגע לענייננו, אני אעשה את זה בקצרה, למרות שאני מאוד אוהב את הסיפור, וזה גם מעניין יותר מעוד רמב"ן אחד להתייגע בו. לפני 25 שנה, הייתה במחשבה של זבולון המר, היה שר החינוך, למנות את הרב יואל בן-נון למפמ"ר תנ"ך. קמה צעקה גדולה בכל הארץ, מחוגים מסוימים שהתנגדו לדרכו של הרב יואל, כולל נחמה ליבוביץ', שזה פרק יפה ומרשים בספרה של חיות הדויט, שאתמול הייתה פה לדבר על נחמה ליבוביץ'. ובסופו של דבר, המינוי הזה לא יצא לפועל, בגלל לחצים של חצרות מסוימים בציונות הדתית. ואני לא נכנס לוויכוח הזה כרגע. כאשר הרב יואל היה אמור להתמנות לתפקיד, אז הוא רצה שם שני דברים משמעותיים לעשות. אחד, הוא ביקש בגרות בכיתה י' על יחידת הבקיאות בתנ"ך. הוא חושב שזה חשוב לא רק להיבחן על ספרים אלא יחידת בקיאות. והיא, נדמה לי שהיום היא בוטלה. אבל היא שנים רבות, בערך 20 שנה התלמידים נבחנו.
מה? לצערנו בוטלה.
כן, לצערנו בוטלה, אתה אומר. והוא ביקש מרכז הדרכה לתנ"ך. שיתמיע את מה שהוא רוצה. שירם של מרכז הדרכה לתנ"ך, הרי הם לפניכם בימים האלה, מאז זה נולד ואז התחלנו להסתובב בבתי הספר, וזבון אונמר אמר, לא תהיה מפמר, את השעות של מרכז ההדרכה קיבלת. ואז התחלנו להסתובב בארץ, ואז אמרו המורים, בואו ניפגש בקיץ לימי עיון ונלמד. וכך נולדו לפני 25 שנה ימי העיון בתנ"ך, בקיץ תשמ"ב. לכן אני אומר, זה קשור לימי העיון. עכשיו, מה תכלול יחידת הבקיאות? החלקים הסיפוריים שבתורה, שמות ובמדבר, בקיאות, ויהושע שופטים ומלכים עד שלמה המלך. קמו כולם ואמרו, איך אפשר ללמוד תורה בלי רש"י? אין דבר כזה. לא מסתכלים בחומש בלי רש"י. חייבים להרכיב את המשקפיים האלה. ואז יצא לאור החומש הזה. החומש הזה בא ואומר, אנחנו נגיד, נכון, זה בקיאות, אבל אי אפשר, אתה לא יכול לקרוא את התורה במשקפיך הפרטיים, אתה חייב להרכיב את משקפי רש"י? אי אפשר, אי אפשר לבחון תלמידים על הפסוק הזה ושיחשבו את פירושו של רשב"ם. ויקרא הוא לא ביחידת הבקיאות, אבל אנחנו נראה אולי דוגמאות ש... ואז נולד החומש הזה כפשרה. טוב, בואו נבחר את אותן קטעי רש"י שאי אפשר ללמוד תורה בלעדיהם. מסתבר שיש פרשנים שלמדו תורה שלא דרך משקפיו של רש"י, אבל אני אניח לוויכוח הזה, אבל הוא מהווה דוגמה טובה להשלכות של שתי הדרכים הללו, בזה נסגור את הסוגריים וניגש לסוגיות עצמן. הסוגיה הראשונה שנעסוק בה בדף שלפניכם היא סוגיה מספר אחת, זה הפסח. פסוק בדברים ט"ז, פסוקים א' וב'. הפסוקים נמצאים בדף. שמור את חודש האביב ועשית פסח לשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר, במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. הנה לנו פסוקים שבעצם עומדים בפני עצמם מאוד מאוד יפה. אתה מצווה לסבוח פסח לשם אלוהיך, כן? שמור את חודש האביב ועשית פסח לשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך השם ממצרים לילה, קורבן הפסח שנאכל זכר לאירועי יציאת מצרים, ואתה צריך לסבוח אותו לא כמו במצרים, איש בפתח ביתו, אלא במקום אשר יבחר. יש כאן איזה שינוי, הודעה. הוא שואל את המשנה במסכת מנחות, במקור השני במספר אחד, זבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר? הלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העיזים. זאת אומרת, איך אתה אומר לי צאן ובקר? מה זה וזבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר? אין בקר. אסור בקר. קורבן פסח כיום מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. אז היה פרשן שאבן עזרא מביא אותו, אחר כך, אתם יודעים, בוא נדלג לאבן עזרא לקראת סוף העמוד, דווקא בשמות י' ב'. אמר רבי משה בן עמרם, שם יפה, יכול להיות שזה שם שלי, אבל גם משה בן עמרם הפרסי, כי השה חיוב פסח מצרים, ובארץ ישראל שה או פר, ורעייתו וזבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר, שהוא פסח דורות. ולא דיבר נכונה, אנחנו אחר כך נראה למה. כלומר, היה באמת מי שאמר, יש שינוי. עכשיו, אבן עזרא, כשהוא מביא פרשנות כזאת, הוא אומר את זה בשם מישהו אחר, פחות מוכר, אבל הוא לא מביא דברים שהוא איננו מסכים להם באופן עקרוני. זאת אומרת, הוא אומר, לא דיבר נכונה, תכף נחזור לאבן עזרא הזה. אבל עצם העובדה שהוא נותן לו דריסת רגל בפירושו, אומר שזה לא עזוי, רק אני אסביר לך אחר כך למה אני לא מקבל אותו. אבל הפירוש הזה קורא את הפסוק כפשוטו. הוא אומר, זבחת על פסח לשם אלוהי רצון ובקר, בשמות י' ב' כתוב מן הקבצים ומן האיזי. בסדר, זה כשהם היו במצרים. בארץ ישראל, צון ובקר, הראיה, שזה מה שכתוב. אבל זה לא להלכה. אז מה אומר רש"י? רש"י אומר, יש לכם בדף, מתחת למשנה במנחות. אומר רש"י, וזבחת פסח לשם אלוהיך צון, קודם כל הוא מפסק את הפסוק אחרת. וזבחת פסח לשם אלוהיך צון, לפי ההלכה בשמות י' ב', שנאמר מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, ובקר תזבח לחגיגה. כלומר, יש עוד קורבנות להביא לכבוד החג, אדם מצווה, כן, חג בתורה זה זמן שיש בו קורבן חגיגה. ראש השנה איננו חג, לכן לא בטוח שצריך להגיד חג שמח בראש השנה, כי זה איננו חג, כי אין קורבן חגיגה. אבל זה נושא אחר. יש גם מחלוקת ראשונים, הם אומרים חגים וזמנים לססון בראש השנה, בגלל שאין בו קורבן חגיגה. אבל ברגלים יש, אומר רש"י, אתה לא קורא נכון את הפסוק. אתה חושב שכתוב וזבחת פסח לשם אלוהיך צון ובקר? לא נכון. וזבחת פסח לשם אלוהיך צון, בהתאם למה שלמדנו בפרשת בו, בשמות י' ב', ובקר תזבח לחגיגה. שאם נמנו על הפסח חבורה מרובה, מביאים ממו חגיגה כדי שיהיה נאכל על הסובה. יש מקום לקורבן חגיגה בליל הסדר, זה חגיגת רשות, זה לא חובה. כל זה לא כתוב בפסוק. כלומר, להגיד שזה פירושו של הפסוק, זה קצת נראה מאולץ בוודאי. אבל את רש"י, כמו שאמרתי, הוא לא מתעסק עם זה בכלל. הוא לא נותן לך לשאול את השאלה. כך פירוש הפסוק נקודה. כך חכמים קראו, כך אני מביא לך את פירוש הפסוק, כך אני רוצה שתזכור אותו ותבין אותו. גם אונקלוס אומר כך. כן, ותכנוס פסחה קודם השם אלוהך מן בני ענה, שזה צון, כן, פרוקיית ענך, מפה מריבת, אז זה הצון שלך, ונכסת קודשי הנוספים מן תורה, כן, מן הבקר, מן השברים, שזה עוד קודשים אחרים. גם אבן עזרא פה בוחר בפירוש הזה, בניגוד לפירוש השני, ואומר צון לחיוב הפסח, ובקר לשלמים. כלומר, והעד, יש לי ראיה, הוא אומר, פסוקים בדברי הימים, והעד ובקר 3,000, אחרי שאמר הכל לפסחים על כבשים ומנעיזים, וכן לפסחים 5,000 ובקר 500. כלומר, בואו נראה את הפסוקים שאבן עזרא מצטט, לא רציתי להרחיב את הדף, יש פה מנהלים קשוחים לימי העיון, לא נותנים להרבות בדפים, אבל מצגות אפשר לעשות ככל שרוצים. אז הנה הפסוקים בדברי הימים. אחד הפסחים המפוארים שמתוארים בתנ״ך, סוגיה, כן, עסקתי בה, אני חושב, באחד השיעורים, מתי מסופר בתורה, בתנ״ך, על עשיית פסח משמעותי ציבורי, אחד מהם זה יאשיהו. וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים, תראו את הניסוח. וירם יאשיהו לבני העם, ולכן הוא דוחה את פירוש משה בן עמרם, צאן כבשים ובני עיזים הכל לפסחים, לכל הנמצא למספר 30,000, ובקר 3,000. כלומר, ברור מהפסוק הזה שהבקר 3,000 לא שייך לפסח. צאן כבשים ובני עיזים, הכל הפסחים, לכל הנמצא למספר 30,000. וחוץ מזה בקר 3,000 לדברים אחרים. כלומר, הפסוק בישעיהו, אצל יאשיהו, בדברי הימים, כן, המקור נמצא פה בדברי אבן עזרא, באמת מחזק את ההבנה הזאת של חז"ל. ושרב לנדבה לעם, לכהנים להרים וחלקיה וזכריה וכולי. שוב, נתנו לפסחים, בשורה השלישית, 2,600, ובקר 300. עכשיו, זה פחות חזק. בואו נעבור רגע לשקופית הזאת, זה פחות חזק. וחנניה שרי הלוויים הרימו ללוויים לפסחים 5,000, ובקר 500. הראשון והשלישי באמת תומכים במדרש חז"ל, שהבקר הוא לא לפסחים. אגב, יש פה עוד פסוק אחד חשוב, ויבשלו את הפסח באש. כתוב, וישלטה ואכלתה, הרי כתוב צלי אש. אז הפסוק הזה הוא גם חשוב, שבישול הוא באש. בישול זה הכנת אוכל, יכול להיות על ידי אש, כן.
לא מבינה את ההבדל בין הפסוק השני והשלישי, ואתה אמרת
שהראשון... לא, כי כאן כתוב...
שם יש ציקים, לכל הנמצא מספר 30,000, ואז בקר לשלמים. הציטוט השני זה לפסחים 2,600.
כן, אבל לפסחים 5,000 דבר אחד, זה כמו שאתה אומר, לפסחים 5,000 ובקר 500. זה כמו שאני אגיד, אני יודע, 20 מכוניות ושלושה כיסאות.
לפסחים 2,600
ובקר 300, אותו דבר. תכף. בגלל שנייה אחת. אוקיי, אתה יודע מה יכול להיות? אני לא רוצה להיכנס כרגע למה חשבתי שיש הבדל. ברור שבראשון זה ראייה. אוקיי, אז בוא נשאר בזה. לא, לא חשוב לי כרגע. כך מבאר האבן עזרא, ולכן הוא דוחה את הפירוש. עכשיו, באבן עזרא, דווקא בדברים, זה מקוצר. דבר נוסף מאיר האבן עזרא בשתי השורות האחרונות, והנה זכר הפסח קודם הבקר. וכן אתה וביתך. חידה. האבן עזרא אוהב לחוד לנו חידות, ולהגיד לנו תשבור את הראש למה התכוונת, אבל דווקא פה, האבן עזרא בשמות עוזר לי. ואז הוא מביא, ויש אומרים כי במצרים אמר כבש עז, ואתה בקר אם יוכל, כלומר, יש לך יותר נכסים אולי בארץ ישראל, הראשון הוא הנכון. שוב, הוא לא מסתייג לגמרי מהבאת הפירוש השני, אבל הוא אומר, הראשון הוא הנכון בגלל הפסוק הזה. כלומר, כאן אני חושב שיושיהו עוזר לנו בהקשר הזה. אבל בואו נקרא רגע את האבן עזרא המלא משמות י' ב', ושם הדברים יותר מבוררים. אמר רבי משה בן אמרם הפרסי, כי עשה חיוב פסח מצרים. ובארץ ישראל, זה אופה, הוא ראייתו, וזבחת פסח לשמונה, רצון הוא בקר שהוא פסח דורות. ולא דיבר נכונה. כי כל פסח דורות הוא זכר לפסח מצרים, אין ראוי לשנות. הרי הכל הוא זכר, כן? והיה כי אמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לשם אשר פסח. אז אם אתה עושה שינוי כזה, אז זה כבר לא יהיה זכר. אז אם במצרים היה צון, אז גם סביר שישאר צון שנייה. גם בהמשך. ואין ראוי לכן, רק וזבחת פסח לשם אלוהיך צון, זהו חיוב קורבן הפסח, ובקר לשלמים, לאכול בחג מבושל במים. אפשר לאכול אותו מבושל, לאו דווקא צלי אש, כדעת התנאים ש... שחגיגה יכולה לאכול. מחלוקת תנאים במראה בפסחים, האם קורבן חגיגה של ליל הסדר, אם הוא בא, אם הוא נאכל כדיני. וחמוהו, עכשיו הוא אומר את החלק השני, שמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, יש פה שוב את הפסוקים השלמים. בנתת בכסף, מדובר על אכילת מעשר שני בירושלים. הנה הפסוקים השלמים. מה עושים עם הכסף? בנתת בכסף, וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום. בנתת הכסף דנדן, ואכלת שם לפני השם אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. מה אתה רוצה מהפסוק הזה? איך זה מתקשר? בכלל הוא מדבר על מעשר שני. אז הוא אומר, וחמור ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, אתה חייב, ובנך וביתך רשות. אז גם כאן, וזבחת פסח לשם נראה צון ובקר, זה נראה לך רצוף, אז אין ברירה, אני צריך לפצל. צון, חובה, פסח, בקר, לא, דווקא, לא חובה, שלמים. אבל זה נראה רצף. אומר אבן עזרא, בסדר, גם אתה וביתך נראה רצף. כלומר, תסתדר עם זה. והעד, שכתוב בדברי הימים, ששחטו יום רבי עזר וכו'. ואז הוא מביא את הפסוק בדברי הימים. כלומר, גם אבן עזרא וגם רש"י, דווקא פה גם האבן עזרא, הולכים כדעת רבותינו. האבן עזרא באמת מרגיש שיש פה משהו, אבל הוא אומר, הפסוקים שלנו בדברי הימים עוזרים לי. ואז אני אומר, אתה וביתך, זה לא כרגע קריטי לגבי ההמשך. עכשיו בואו נראה את הרמב"ן. מה הרמב"ן אומר? הרמב"ן, מה הוא יגיד? לכאורה, אם האבן עזרא, כן, במרכאות הוא לא יהיה צדיק יותר מהאבן עזרא בעניין הזה. אבל הוא בכל זאת מתאמץ, עושה איזשהו שינוי שמאפיין את דרכו, זה שינוי מאוד עדין. אבל אני חושב שאם נראה מה מטריד אותו פה, זה יחזק את מה שאמרתי לגבי התפיסה שלו באופן כללי, לכן בחרתי את הדוגמה. רצית מקודם להעיר משהו, אבי? רק בקול, אני...
וזבחת פסח לשם אלוהיך צאן. והפסח
לא במקום אשר יבחר השם, זה חידוש גדול. זה לא, זה ספר דברים. כשתגיע. לא ראיתי מי שמציע את זה. טוב. עכשיו תראו את ה... כן, מות. נכון? נו, כי הוא חושב שאנחנו, המשנה זה עולם אחד, והתורה, כמו שהרשב"ם אומר, חכמים הקראו מפשוטו.
אבל לא בא לחוק.
הרשב"ם אמר את זה על פיגול.
אבל אם
גם על עין תחת עין הרב ברשבם אומר את זה.
אם היו שואלים את זה, אני יכול להגיד
בכאן, הוא יגיד לך שלפי התורה שבכתב שכן, ולפי ההלכה לא. הוא יחיה עם הפער הזה, כמו שהרשבם חי עם הפער הזה. טוב, עכשיו תראו מה עושה הרמב"ן. וזבחת פסח השם ורצון ובקר, על דרך הפשט, כמו, עכשיו, כתבתי בסוגריים, השלמתי את הפסוקים. אחרת קשה מאוד להבין מה הרמב"ן אומר. מה שמופיע בסוגריים מרובעים, ברמב"ן, זה לא ציטוט. הרמב"ן מביא רק את המילים שור, שק, סבים. זה מה שהרמב"ן מביא. אני רוצה שתראו את הפסוק השלם. זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שך סבים ושא עיזים. כן, זה פסוק בי"ד בהלכות מאכלות אסורות. עוד מביא הרמב"ן, ראובן שמעון לוי. שתי דוגמאות הוא מביא. שור, שק סבים, ראובן שמעון לוי. אני השלמתי לכם את הפסוק. ואמר, וזבחת פסח לשם אלוהיך וצאן ובקר. הוא אומר פשוט. לדעתו, עכשיו תראו כמה הוא רגיש. זבחת פסח לשם אלוהיך, אני לא צריך להגיד לך איך מקריבים פסח. זה כתוב בשמות י' ב'. אז זה דבר אחד, זבחת פסח לשם אלוהיך. דבר שני, צון. דבר שלישי, בקר. זאת אומרת, אין מה, וב החיבור יכול להופיע פירוט בלי וב. כמו ראובן, שמעון, לוי, הכוונה ראובן ושמעון ולוי. רק לא צריך את הוו כל פעם. אותו דבר שור ושק סבים וסעיזים. התורה מורידה את הוו הזאת, גם פה היא הורידה את הוו. וזבחת פסח לשם אלוהיך. דבר אחד. דבר שני, צאן ובקר לשלמים. כלומר, מה שהוא מונע זה הניתוק הזה בין צאן ובקר, שקשה מאוד הניתוק. כי אם אתה אומר זבחת פסח לשם אלוהיך צאן, אז המילה שלמים הייתה צריכה להופיע מול הפסח. כדי שזה יהיה הקבלה. אתה לא יכול להגיד, זה אמרת פסח לשם אלוהיך צאן, ובקר, אני לא אגיד לך למה. זה לא יוצר איזה שיווי משקל. אם היה כתוב, זה אמרת פסח לשם אלוהיך צאן, ושלמים מן הבקר, היה מצוין. אבל זה חסר לו, והחספוס הזה לא נותן לו מנוח, ואז הוא ממציא את מה שרשי ואבן עזרא לא אמרו. הצאן לא קשור לפסח. הצאן הוא דבר חדש. אז למה אין וב חיבור? כמו ראובן שמעון לוי, כמו עושה כבשים וסעיזים. ואמר וזברת פסח לשם אלוהיך וצאן ובקר. לכך לא אמר וזברת פסח לשם אלוהיך מן הצאן ומן הבקר. כן. כאשר יאמר בכל מקום וכו'. נעבור רגע לעמוד הבא. אבל יצווה בכאן בפסח. בראש העמוד השני כבר. והוא עשה שהזכיר כבר. אני לא צריך להגיד לך ממה מביאים פסח. למדת ספר שמות. והוא עשה שהזכיר, וצון ובקר, אלים ועיזים ובני בקר, לחוק חגיגה ביום הזה, כאשר יצווה בשבועות ובסוכות. גם שם כתוב, ועשית חג שבועות, השם אלוהיך מסעד נדבתך, שיביא בקר וצון לשלמים, כאשר תשיג ידו. חל אמר בסוכות שבעת ימים, תחוג לשם אלוהיך. בסוף כלל את שלושתם, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זרוכה, איש כמתנת ידו. ודומה לזה, וכן מצינו בפסח יושיהו. עכשיו, אונקלוס עצה צון, דבק עם הפסח, כמו שרשי אומר. ולא יתקשר רבב יפה במילת ובקר. זה לא יושב יפה. אני מעדיף את מה שאני מציע, שחסרה פה וב, מאשר להגיד שזרחת בפסח בצון, ובקר, תשלים לבד. רמב"ן לא אוהב את זה. וזה מראה את הרגישות הגדולה שלו. הוא מסכים למסקנה, גם אבן עזרא, פסוקים ביושיהו מוכיחים את זה. ובכל זאת, הוא לא הלך בדרכו של רשי, ולא בדרכו של אונקלוס, ולא בדרכו של אבן עזרא, וניסה ליישב את זה ולהגיד, זברת פסח לשם אלוהיך, וצאן ובקר. ואני חושב שזה מאפיין את דרכו של רמב"ן. רשב"ם אגב אומר משהו אחר, גם רשב"ם אומר שצאן ובקר בכלל לא קשור לפסח. חכמים פרשו כתרגומו. אבל לפי הפשט הוא אומר, גם נדריהם ונדבותם ברגלים היו מביאים, כמו שכתוב בפרשת שור או חסב ובפנחס. ציטטתי לכם כאן את הפסוקים משור או חסב ובפנחס. ולכן לדעתו, בכלל לא מדובר פה על קורבן הפסח. זה פירושו הפשוט של הרשב"ם. לא מדובר על קורבן הפסח. וזבחת בפסח, לשם אלוהיך, קורבנות, חגיגה, צאן ובקר. הפסח בכלל לא כתוב פה. זה פירושו של רשב"ם. אבל זה קצת נועז, ולכן הוא אומר, חכמים פרשו כתרגומו, שצון, הפסח כן נזכר פה. וטוב, אני לא רוצה להיכנס לדרכו של רשב"ם, אבל זו דוגמה יפה לראות את הרגישות של רמב"ן לאופן שבו מתיישב מדרש ההלכה אל תוך הפסוקים, והעברה הזאת, התוספת הזאת של הו"ב וחלוקה אחרת של הפסוק, בשונה מרש"י, הוא מסכים דווקא למדרש ההלכה. זה הדוגמה הראשונה. מתי נגמר השיעור? לא אמרו לי. טוב. אז זה, כן, פה יש לנו את ה... לא חשוב, אני אתקרב.
14:45.
כן, כן, אני יודע. זה בסדר גמור. כן, אם אתם רוצים לראות, אז רש"י אונקלוס ואבן עזרא, וזבחת פסח לשם אלוהיך, צאן ובקר, צאן, ובקר תביא לקורבן חגיגה, כאילו זה לא כתוב. רמב"ן, וזבחת פסח לשם אלוהיך, כידוע, שא מן הכבשים ומן העיזים, וצאן ובקר תביא לקורבן חגיגה. אני חושב שהרגישות הזאת, כמו שאמרתי, אנחנו נסתפק בזה ונעבור לדוגמה השנייה, פרשת שומרים. תחום אחר לגמרי, ספר ושמות, פרק כ"ב. עוד פעם?
אולי זה קשור לזה שהבקר היה האלוקים של מצרים.
יכול להיות, אני לא נכנס כרגע למשמעויות. אני רוצה להתמקד, אתה רוצה למשוך לצד הרעיוני, אני פחות רוצה להגיע לשם. דיני שומרים. כל ילד יודע, לומד במציע, במשנה, לומדים ארבעה שומרים, שומר חינן, שומר שכר, סוחר ושואל. וזה כל כך שגור על לשוננו. כן. זאת המשנה בשבועות, כולם מכירים אותה, ארבעה שומרים הם. שומר חינן והשואל, נושא שכר והסוחר. שומר חינן נשבע על הכל, שואל משלם את הכל. כדבר פשוט. שיש ארבעה שומרים ויש הבדל בין שומר חינם לשומר שכר, זה משוקע אפילו בלשוננו, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אתה מוכן לשמור לי? כן, אבל אני שומר חינם. האם זה פשוט שיש הבדל בין שומר חינם לשומר שכר? נכון, זה פשוט, נכון? מאיפה זה בא? המשנה. אבל בוא נראה מה כתוב בפסוק. אז הנה שתי פרשיות השומרים. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, ושלם שניים. אם לא ימצא הגנב, אז הוא לא משלם, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. כי אם הוא שלח ידו לפני שזה נגנב, אז הוא חייב אפילו שהייתה גניבה. הרבה חושבים, לא שלח ידו, זה לא ישתמש. שהוא לא גנב את זה. לא, 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 לא. שהוא לא ישתמש לפני כן. זה, לפי רוב הראשונים, זה היה פירוש. וכולי, נסתפק הרגע בזה. פרשה הבאה, כן, נגמר הפרשה הזאת, מתחיל פרשה שנייה. כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור עומד ונשבר, שבועת השם תהיה בין שניהם. אם גנוב יגנב מאמו, ישלם לבעליו. פה אמרת שאם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים. אז למה פה אתה אומר לי שגנוב ישלם לבעליו? מה התשובה? אז מה התשובה? או! אז אומר רש"י, תראו, רש"י בדף שלפניכם, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, פרשה הראשונה נאמרה בשומר חינם, לפיכך פטר בו הגניבה. כמו שנאמר וגונב מבית האיש, אם לא ימצא הגנב ונקרב על הבית לשבועה, למדת שפוטר עצמו בשבועה זו. פרשה זו, השנייה שבה אני מדבר עכשיו, אמורה בשומר שכר. ולפיכך אינו פטור עם נגניבה, כמו שכתוב, אם גנוב יגנב ואמו ישלם. אבל האונס, לא ניכנס כרגע להמשך הרש"י. כלומר, חז"ל, במשנה שהבאנו מקודם, אומרים, זאת התשובה. הפרשה הראשונה בשומר חינם, ולכן פטור על הגניבה, ופרשה השנייה בשומר שכר, ולכן חייב על הגניבה, קיבלת כסף, האחריות שלך גדלה. לא יודע אם אתה אשם יותר, שניכם צריכים למנוע את הגניבה ככל יכולתכם, אבל אתה פחות, האחריות שלך קטנה. כמו חברת ביטוח, אני משלם ביטוח, לא רק כדי שישלמו לי אם אני אשם או לא, לא. שאז דווקא בגניבה, ברכוש, בבית, אומרים לך תנאים איך לנעול. אבל ברכב, גנבו לי את הרכב, גנבו את הרכב, קבל ביטוח, בשביל זה אני משלם ביטוח. כן אשם, יושר אשם, גם תאונה. דפקתי את האוטו, בסדר, אז לא יגידו, טוב, אתה באשמתך, לא נשלם לך. זה מהותו של הביטוח. כי הביטוח לקח על עצמו אחריות תמורת זה שאני משלם לו. אז גם כאן אותו מקרה, מכיוון שאתה קיבלת כסף, אז זה תהיה אחראי גם לגניבה. אז נסגור את הסוגריים האלה של דימה ממנות. עכשיו, וזה יסוד לפירושו של רש"י. אבל מה אומר רשב"ם? בואו נראה. רשב"ם אומר כך, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים, כן, בעמוד השני מתחת לכותרת 2. בפרשה זו פוטר את השומר מגניבה ואבדה. ובפרשה שנייה מחייבו מגניבה ואבדה. זאת הקושייה, מולה אין מה לעשות. ופרשו רבותינו, ראשונה בשומר חינם, שנייה בשומר שכר. ואלה, זה מה שרש"י אומר. רש"י בכלל לא מעלה על הדעת פירוש אחר, והוא לא אומר לך שיכול להיות פירוש אחר. אומר הרשב"ם, אני אציע לך פירוש אחר. ולפי פשוטו של מקרא, אני קורא את הפרשה, לא כתוב שכר, לא שכר. מה כן כתוב? פרשה ראשונה שכתוב בה כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. מטלטלים הם. ולשומרם בתוך ביתו כשאר חפציו נתנן לו. לפיכך אם נגנבו בביתו פטור כשמרן, כשמירת חפציו. אבל פרשה שנייה שכתוב בה כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור. דרך בהמות לראות בשדה. ודאי כשיפקידם על מנת לשומרם מגנבים יפקידם לו. ולכן אם נגנבו חייו. אומר הרשב"ן, זה בכלל לא קשור אם הוא קיבל כסף או לא. קשור בציפיות של השומר, של המפקיד מהשומר. זה מין חוזה בלתי כתוב. כאשר אני יוצא לדרך ואני אומר לך, תשמע, אני הולך לים, תשמור לי את הפלאפון אצלך, אני יודע, זה שעון. אוקיי, אז בן אדם, מה עושה עם השעון? שם את זה ליד הארנק שלו. ואז הוא הולך לנוח מנוחת צהריים, ובא גנב, וגנב את הארנק שלו עם השעון שלי. ובסדר, מה חשבת שהוא יעשה? שהוא יישב עם זה כל הזמן ככה, להסתכל עליו? ישמור את זה כמו שהוא שומר את חפצי הערך שלו, את התכשיטים של אשתו. אפשר יכול גם לבוא גנב ולהתגבר על המנעולים, ולגנוב את התכשיטים, ולגנוב את השעון, ולגנוב את הארנק, ולגנוב את השעון שלך או את הפלאפון שלך. כלומר, הציפייה שלך הייתה, תשים את זה בבית שלך, יחד עם הדברים שלך. הלכת לנוח, נכנס גנב מהחלון, גנב לך בסדר, אני מבין שזה יכול גם לקרות אצלי בבית. כשאני מפקיד לך בעל חיים, מה אתה שם אותו בחוץ והולך לישון? בשביל מה? יש לך רואה, יש לך שומר, יש לך גדר. בשביל מה נתתי לך? נתתי לך כדי שהוא לא יברח ושלא ייקחו אותו, כי הוא בחוץ. אז איזה מין שמירה זו? כשאני נותן לך לשמור על בעל חיים, פירושו שהוא לא יברח ושלא יגנבו לך אותו. הרי הוא בחוץ. כלומר, הציפייה, אני יודע מה, אני נותן לך לשמור אופניים. ואתה שם אותם בחוץ, אז ברור שאני רוצה שלא ייקחו לי אותם. אז הציפייה מראש, המין החוזה הבלתי כתוב משתנה בין המפקיד מטלטלים שמקומם בבית וגניבה יכולה לקרות גם בשמירה הסבירה, לבין בעלי חיים שמסתובבים בחוץ וכנראה התרשלת בציפייה ממך, לא מילנת את הציפייה. ולפי הרשב"ם, פשוטו של מקרא לא מכיר בהבחנה בין כסף ללא כסף. זה שהסברתי שתמורת הכסף אתה מתחייב באחריות, שזה ההיגיון הממוני נגיד במדרשם של חז"ל, רשב"ם אומר לפי פשוטו זה לא ההבדל. ההבדל הוא מה בינינו, מה היה שם בינינו. ומה עבר, מה חשבנו, מה סתם החוזה הבלתי כתוב שערכנו בינינו בזמן ההפקדה. עכשיו אם עשינו חוזה כתוב, בסדר. אבל לא עשינו, אז מתחילים לדון בעצם מה התכוונו, מה האחריות כוללת, כן כולל, לא כולל. אומר הרשב"ם, תלוי. החפצים המופקדים הם אלה שיוצרים את המחויבות, ולכן פרשה אחת בחייו, בגניבה, ופרשה אחרת פטור. עכשיו מה יגיד הרמב"ן? שוב, אז הרמב"ן מצד אחד הוא יודע את המשנה, גם הרשב"ם יודע את המשנה. הרמב"ן יודע את המשנה, והוא לא רוצה לשנות. עכשיו הרשב"ם אמרנו, מוכן לשבור את הכלים. הרמב"ן אומר, תראו את הרמב"ן, כמה הוא יפה. בנישה הזאת שהוא נכנס אליה. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. הוא כן אומר, פרשה הזו נאמרה בשומר חינם. לפיכך פטר בו הגניבה כפי קבלת רבותינו. אז למה זה לא כתוב? זה מה שהרשב"ם שואל אותו, את עצמו. אז למה זה לא כתוב הדבר העיקרי הזה? אז הרשב"ם אומר, חכמים הקרו מפשוטו. רש"י אומר, כן כתוב, ככה תקרא את זה, לא מכירו. הרמב"ן מנסה כן להצדיק את העניין. מפני שדרך שומרי כסף או כלים לשומרם בחינם. לא בגלל הציפיות ממך כשומר, אלא בגלל נוהלי השמירה. פרשה השנייה בשומר שכר, איך אני יודע? כי הזכיר החמור או שור עושה בכל בהמה, ודרך בהמות לתיתן ביד רועים לשמור ויראו אותם בשכר. הוא אומר, זה לא הציפייה הבלתי כתובה, זה הציפייה ממשית. כשאתה נותן כסף או כלים, אין מה לעשות איתם, חוץ מנשים אותם במגירה ולשכוח, וואלה, שכחתי שהשעון שלך אצלי. אבל כשאתה נוסע לחוץ ונותן לי לשמור כלב, ואני לא אשכח אותו, הוא גם נובח לי בלילה, ואני גם צריך לנקות אחריו וגם צריך להאכיל אותו. רגע, לא, מה? אז יש תשלום, לא? זה לא טובות כאלה, שלושה שבועות שומר לך על הכלב. כלומר, אומר הרמב"ן שההבדל בין שתי הפרשיות הוא בחפץ הניתן לשמירה, לא בגלל הציפיות שלי ממך, אלא בגלל דרישות שלי ממך. כאשר אתה מקבל שעון לשמירה, בסדר, שים אותו במגירה, תנעל אותה כמו שצריך, כי אתה לא אדם שמתרשל מתפקידך, וזהו, ושכחת ממנו, מה אני מבקש ממך כולה? ליד הארנק שלך, ליד התכשיטים של אשתך. הגנבו, הגנבו. יותר טוב מאשר אני אשאיר אותו בבית שלי, כן, אנשים נוסעים לחוץ לארץ, אז הם יודעים, שגנבים יודעים מי נסע. רואים, משאירים רדיו, משאירים חנויות, שעוני שבת, מכירים, כן, שהגנבים לא יראו שיש פה חושך שלושה שבועות. אז הדברים העיקרים אני שם אצלך במגירה. אבל אתה לא צריך לעשות עם זה שום דבר. אז סביר שאני מוכן לעשות את זה בחינם. כשאתה מפקיד את בעלי החיים שלך, ולא רק איזה חיית מחמד, אלא חמור, שור, אלה חבר'ה שיש מה לעשות איתם. אז בדרך הטבע אנחנו נעשה את זה בתשלום. כלומר, לדעת הרמב"ן הוא מחפש שבפרשה יהיה כתוב. רק זה כתוב בנסתר, זה נכון. אבל תראה את המקרים ותבחן אותם, אז תמצא את המדרש הלכה בתוך הפסוקים. אני חושב שגם פה אפשר לראות את אותו כיוון של הרמב"ן. הוא הולך עם רבותינו, הוא לא אומר הפשט הוא נגד רבותינו. כמו שלרשב"ם קל להגיד, והוא אפילו אוהב להגיד את זה לפעמים. אלא הוא מנסה, הוא מוטרד, כמו שאמרנו, מן העניין הזה. אז זה הפרשה השנייה, ואני חושב שהיא מוכיחה פחות או יותר את אותו דבר. אגב, באמת, אני יודע, זה חוכמה קטנה ללקט 4-5 דוגמאות. אני לא בטוח שאין מקומות אחרים שרמב"ן לא עושה את זה. אבל נראה לי, אני דיברתי עם יונתן יעקב, כן, ראש מדור פרשנות במכללת הרצוג. והוא אמר לי שיש צדק בתפיסה הזאת ובהבנה הזאת. כי באמת זה נכון כקו, לא תמיד, אבל יש גם פעמים שרש"י יכול להביא פירוש שני שלא להלכה, יש. ובכל זאת אני חושב שהקו הוא קו למרות החריגים. ברוך אתה, אדוני, אנחנו נאמר שהכל נהיה מדברו. גם ימי העיון נהיים מדברו. טוב, הפסוק הבא... כן. אז זה כבר חוזה ביניהם.
אבל מי שחייב לא יהיה חייב.
יהיה חייב, הם עשו הסכם. אם הם לא דיברו ביניהם, אז כלים שומרים בחינם. זה אומר הרמב"ן.
לא, הרמב"ן אני מבין.
לא, אז הרשב"ם יגיד שאם אני מפקיד אצלך מטלטלים יקרים, אתה פטור על גניבה, כי זה יכול לקרות גם בבית שלי, גם בבית שלך. אז יכול להיות שתהיה חייב, כן, זאת שאלה מעניינת מה שאתה שואל. מה הרשב"ם יגיד על שומר מטלטלים בכסף, האם אוטומטית הוא מתחייב או לא? שאלה. טוב, אני בכל זאת רוצה להתמקד, דווקא אני תמיד אומר שאני מאוד שמח על ההתדיינות הזאת, כי סוף סוף מחיים ככה את הפרשיות לכאורה הפרוריות קצת, אבל אנחנו בכל זאת נהיה נאמנים למה שרצינו. סוגיה הבאה מדברת ויקרא, פרשת מנחת ביקורים. אנחנו במספר 3, בעמוד השלישי, סוגיה השלישית. ואם תקריב מנחת ביקורים לשם, אביב כלוי באש, גרס קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. כך לשון הפסוק. לכאורה, מה הבעיה בפסוק הזה? אז בואו נסתכל שוב בפסוק בהקשרו. זה גם, כן, בסך הכל אנחנו פה תחת איזה מעטה של פדגוגיה. מאוד מאוד חשוב הדבר הזה, והיום אני אומר בכל כיתה יש מקרינים כאלה, לא צריך תמיד לצלם, הקרנה של הפסוק יכולה להועיל, זאת פרשת המנחות, חלק מפרשת המנחות, שלושת הפסוקים הראשונים לא הכנסתי, אני רוצה שנסתכל עליה ביחד, תראו מה יש, תראו מה נעבור ישר לשקופית הבאה, יהיה יותר נוח. וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור, סוג אחד, סולת חלות מצות ולא יודע. ואם מנחה למחוות קורבניך, סולת בשל מצה תהיה בתות אותה פיתים. ואם מנחת מרחש את קורבניך, סולת בשמן תיעשה. דיברנו, היה לנו שיעור לפני כמה שנים, נתתי שיעור על פרשת המנחות, על ההבדלים וכולי, לא ניכנס כרגע. עכשיו התורה מפסיקה את המקרים, ועוברת למשהו אחר. שלושה מקרים, והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לשם, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח, והרים הכהן, כן, איך עושים אותה? ונותרת ממנה לארון ולבניו, קודש קודשים מאישי השם. שלושה פסוקים, התורה מקדישה איך מקריבים את המנחות הללו. כלומר, לכאורה, סיימנו את המקרים, ואני עובר לדרך ההקרבה של אותם דברים. אחר כך פסוקים י' א' וי' ב', הם בכלל מתרחקים עוד יותר מדיני מנחות. כל המנחה אשר תקריבו לשם לא תעשה חמץ, ככל שאוב וכל דבש וכל מנחה של השם. אבל קורבן ראשית תקריבו אותם, את החמץ ואת הדבש, כן, שתי הלחם חמץ והדבש בביקורים, ולמזבח לא היו לו לריח ניחוח. עכשיו פסוק י' ג' עוד יותר מתרחק. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. ופתאום, וואלה, שכחנו. טוב, נו, נון ב'. ואם תקריב מנחת ביקורים לשם, אביב קלוי באש גרס קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. כך הפסוקים ויקרא פרק ב', ויש עוד שני פסוקים שלא הכנסת להם, ונתת עליה שמן, שמת עליה לבונה, מנחי, והקטיר הכהן את הזכרתה מגרסה ומשמנה על כל לבונתה, היא של השם. עכשיו נשאלת השאלה, מה מקומה, למה זה לא ביחד, נכון? למה לכאורה נראה שסיימתי ופתאום אני חוזר? ומי זאת מיוחד מנחת ביקורים? אומר רש"י. אותם? כן, כן, אני אומר, מתחילים להגיד אביב קלוי באש, ואז איך להקריב אותם? כן, אבל זה ואם, למה? השאלה היחס בין שני אלה. אז מה אומר רש"י? באמת, זה לא שייך. שלוש המנחות הללו הם נדבה. וכאן מדובר במשהו אחר. אומר רש"י, כן, אנחנו במספר 4, בעמוד השלישי, סוגיה מספר 3, סליחה. בעמוד 3, סוגיה מספר 3, סליחה, בראש העמוד. אומר, ואם תקריב, הרי אם משמש בלשון כי, שהרי אין זה רשות, שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר, שהיא חובה. וכן, ואם יהיה היובל לבני ישראל, פרשה שקראנו השבת בתורה, כן, כן, ויקריבו ראשי המטות למשוח בני גליל בן מחיר במנשה, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות, ואמרו את אדוני ציווה השם, מה יהיה הנחלה של בנות לופחה תברח לנו. ואדוני צובה לשם נחלה, והיו לאחד משבטי ישראל, ונגרעה נחלתן, מה יהיה? ואם יהיה היובל לבני, מה זה אם יהיה היובל? מה זה מצווה מן התורה, מה זה ואם? אז הפירוש הוא כנראה, אפילו אם יהיה, אבל מה זה אם יהיה? אם יהיה היובל, יש מצווה. ספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים. מה זה, ואם יהיה הפסח לבני ישראל? בטח שיהיה פסח, יש מצווה מן התורה. ואם יהיה חג סוכות, ואם יהיה יום כיפור, איזה מין דבר זה? אומר הרשב"ם, אומר רש"י, נכון. יש ואם שהוא כאשר, הוא לא, הוא חובה. אל תתפלא.
למרות שבאותו הפסקה יש ואם שזה...
נכון, נכון. את צודקת. אומר רש"י, כן. אז הרי אם אין זו רשות, שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר, ויש חובה, איפה מנחת העומר כתובה? ויקרא כף ג' נסרתם, אנחנו יודעים, תבואו אל הארץ, כתוב מקצירה, והבאתם את עומר ראשית כסריכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם, לרצונכם, ממחורת השבת, יניפנו הכהן, ואז סופרים ספירת. זה לא רשות, זה לא מקורבן רשות. לא שייך למשפחה הזאת, ואולי הניתוק אפילו עוזר לזה. וגמרנו את מנחות הנדבה, ויש לנו עוד מנחת חובה אחת. כתוב ואם, והיא צודקת, ואם גם כתוב פה, מה רש"י לא מעניין? במרכאות, לא מעניין אותי. ואם הזה הוא אם, ואם הזה הוא כאשר. לא מסתדר, תתמודד. כלומר, זה לא מטריד אותו, זה מה שאמרתי. שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר. שוב, המשקפיים של רש"י הם משקפיים של פירוש רבותינו, כך הוא רוצה שתקרא את הפסוקים. מנחת ביקורים, הוא ממשיך ואומר, ומנחת העומר הכתוב מדבר, שהיא באה אביב בשעת בישול תבורה, מן השעורים היא באה, נאמר כנבים, נאמר, פשוט, מנחת העומר. לא בדיוק כתוב פה מנחת העומר, ולא כתוב תזיין בניסן, ולא כתוב מנחת ביקורים. רשב"ם אומר, ואם תקריב, הוא עושה שינוי. מה הוא אומר בעצם? לכשתקריב מנחת העומר. זה חובה או רשות? חובה. אבל הוא מפרש כמו רש"י שהאם הוא חובה? יפה, בדיוק. שוב, הוא קצת יותר מוטרד מהעניין, אני לא רוצה להיכנס לזה. עכשיו תראו את אבן עזרא, הולך יותר רחוק. רבים אמרו שמילת אם חיוב. לפי דעתי אין צורך. כי החיוב הוא ראשית ביקורים, ולא הביקורים. והרוצה להביא מנחת מביקורים, נדבה יביא. וואו. אומר אבן עזרא, סליחה, יש קורבן העומר, שהוא הבאתם את עומר ראשית קצירכם. זה מצווה מיוחדת מהקציר הראשון, להביא את העומר הראשון. חקלאי גמרו, בט"ז בניסן הקריבו את מנחת החובה הראשית של הקציר הראשון. אתה גר במקום אחר, קוצר את תבואתך, רוצה להביא לשם מנחת ביקורים? נדבה! תביא. כלומר, לדעתו הן שתי מנחות נפרדות, הוא לא, כמו שאמרתי, הוא נפרד מרבותינו.
אז למה
מה? אני לא יודע. שאלה טובה. שאלה טובה איך הוא יסביר את הניתוק. אבל אולי בגלל הנסיבות... מה? אז הפרשייה הזאת מדברת על המנחה שהיא איננה חובה. לכן ואם, זה ואם. אם עולה קורבנו מן הבקר. ובזה הוא פותר את הבא. אגב, יש שמסבירים כך גם את הסיפור בבכור, הסיפור של בכור עדר בדברים י' ד', יש פרשת בכור, שכל אחד, כן, לכאורה, אדם אוכל אותו ולא הכהן, ואכלתה לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, אז גם שם יש רש"י ואחרים, לא ניכנס לזה כרגע.
כי
משנה מאחדים
בגלל שהוא כלוי באש, כרס קרמר.
אותם?
אבי כלוי באש,
כרס קרמר, אחרים אין להם דבר כזה בכלל. נכון, ולכן מה זה אומר? שמנחת ביקורים שונה, אבל מי אמר שזה מנחת העומר?
לא, לא, אני אומר, לכן,
הוא
בנפרד.
אתה מסביר למה הוא בנפרד, כי כל ההקרבה שלו שונה, יכול להיות. למה היא שונה, זה הוא לא אומר, אבל בכל אופן, מה אבן עזרא אומר? עזוב, אל תזהה בכלל בין שתי המנחות. מה שרש"י לא יכול להגיד, כי חז"ל אמרו ככה. אז הוא אומר, ואם זה חובה, יש ואם שהוא חובה. ואבן עזרא אומר, סליחה, ואם זה אם, כמו שאלה לא חובה, גם זה לא חובה. יש מנחת העומר, בסדר, יש מנחת העומר בויקרא כ"ג, שם תלמד על דין חובת מנחת העומר הציבורית שקרבה ביום ט"ז בניסן. ויכול להיות, אגב, שדיני ההקרבה של העומר ההוא שהוא חובה, באמת זה דינים האלה. אבל הוא חובה, כאן לא נזכרת מנחת החובה, אלא מנחת נדבה כמו השלוש הראשונות. ואדם שרוצה מביקוריו להביא מנחה נוספת, יביא בדרך הזאת. כמובן זה לא להלכה, אבל אבן עזרא זה לא מרתיע. אין להלכה דבר כזה. עכשיו שוב, בוא נראה מה עושה עם זה רמב"ן. כן. טוב, נעצור כרגע פה, כן. בואו תראו מה עושה עם זה רמב"ן. מה יגיד הרמב"ן? הוא ינסה, תראו, אותה שיטה, אותה דרך. אז הוא מביא את רש"י, כן, תחת הכותרת שלוש מנחת ביקורים, הוא מביא את רש"י, לשון רש"י, לא הבאתי איתו בשלמותו, והנכון, אז למה הוא אומר ואם? תראו איך זה מטריד אותו. כי בעבור שלא יצווה אתה לעשות המצווה הזאת, אמר כן. כלומר, זה כאשר... זה לא רק שזה לא, שזאת חובה, אלא זה לא כרגע. יש אם שתלוי ברצונך, ויש אם שתלוי בנסיבות. אז על שניהם אפשר להגיד אם. אני יכול להגיד אם יבוא לך תקריב, ואני יכול להגיד אם יגיע הזמן תקריב. נכון שכשיגיע הזמן זה יהפוך להיות חובה. אבל תראו איך הרמב"ן מנסה לפתור את הבעיה להשאיר את האם על מכונו ולהשאיר את ההלכה על מכונה. זה בדיוק המוקד של מה שאני מנסה להגיד. בעבור שלא יצווה אתה לעשות המצווה הזאת, אמר גנך, תראו איזה דקדקנות, כלומר, יאמר, כי תקריב מנחת המחוות ברצונך, תעשנה כן. אין תקריב מנחת מרחשת, כן, אנחנו מדברים על הסוגים השונים של הקורבנות. אני לא יודע איפה זה, כן. מנחת, תעשנה כן. ואם תקריב מנחת מרחשת ככה, ואם מנחת ביקורים תהיה המנחה אשר תקריב לעתיד לבוא, אז זה גם אם, זה לא אם יבוא לך או לא יבוא לך, זה אם תגיע לסיטואציה. כמשפט הזה תעשה אותה, והנה האם כפשוטו. תראו שהוא מוטרד, זה מילת המפתח. והנה האם כפשוטו מלמד אותי שזה יטריד את הרמב"ן. ואת רש"י לא תמצאו עוסק בשאלה, אם זה חובה, יש אם שהוא חובה, נקודה. עכשיו תראו, בטעם ואם יהיה היובל, רש"י מביא, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זמננו, לא יודע, דרך הזמנים בשיעורים זה להתקצר. אז נעזוב כרגע איך הרמב"ן מסביר את האם יהיה היובל. עכשיו תראו, הוא הולך עוד צעד אחד, הוא עדיין לא שקט. כי יש אם שהוא תלוי בך, והאם הזה הוא תלוי בנסיבות. אומר הרמב"ן, והדבר מדהים, ואפשר גם כן, שאמר ואם תקריב מנחת ביקורים, כן תעשה, כי אומר, אם יביאך השם אלוהיך אל הארץ, ותקצור את קצירה, ותביא מנחת ביקורים, כן תעשה אותה. כי ירושת הארץ בתנאי יזכרנה להם. כמו שאמר, אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת, והוריש השם את כל הגויים מלפניכם, הם קרן מקומות רבים. זה כן תלוי ברצונך. זה בדיוק כמו האם האלה. כי יכול להיות שתחטא, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך את הארץ. כלומר, הוא אפילו הולך עם האם עוד יותר רחוק. לא רק שהאם הזה הוא לא בטוח כי הוא תלוי ברצונך, והאם הזה הוא לא, הוא תלוי נסיבות, זה תלוי רצונך, וזה תלוי נסיבות, אבל עדיין זה תלוי. ואז אומר האם כפשוטו, הוא אומר לא, זה אותו אם. זה תלוי ברצונך, וגם זה תלוי בבחירתך החופשית. כי אם תבחר לא ללכת בדרך השם, ואנחנו יודעים, אנחנו פה בויקרא פרק ב' לפני חטא המרגלים, לא קיבלו את הארץ, וכשניכנס לארץ זה גם לא בטוח שנקריב מנחת ביקורים. אז תראו, הוא שם קומה שנייה.
בתנאי.
כן, בדיוק. בדיוק. ירצה השם, אם יגיע לך. בדיוק. אז אני חושב שוב שאפשר לראות פה את ההליכה הזאת של הרמב"ן בדרך הזאת. הוא לא שקט עד שהוא לא מנסה לראות איך מדרש ההלכה נובע מתוך הפסוקים, הוא מסתדר עם הפסוקים, הולם את הפשט מצד אחד, אבל הוא לא יציע פירושים, הוא יציע גם לפעמים, אבל הוא ינסה לא להציע פירושים החורגים מפסק ההלכה, מן הצד השני. בואו נעבור לדוגמה הרביעית. אלה פסוקים שלא תמיד רואים אותם. אז בואו נראה את הפסוקים ביחד. פסוקים בסוף פרק ז', בסוף פרק ז', בסוף פרק ז', בתחילת פרק ז', סליחה, תחילת פרק ז' בספר ויקרא. נכון, נכון. הרמח"ל אומר, יש לו מאמר על אגדות הש"ס, מאמר חשוב של הרמח"ל, אז הרמח"ל אומר שבאמת, כשחז"ל לומדים מפסוקים, זה כאילו. היה להם מסורת, והייתה להם מסורת, ראוי לחפש רמזים בתוך הפסוקים. אל תחשוב שהם ידעו את התשובה קודם. מה, מה? לא, על ההלכות. במאמר על האגדות, הוא אומר את זה על ההלכה. שהיה להם, עד כמה שיודעים הגעת, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אפשר לראות בה. מה? כן, כן. עכשיו תראו, אחרי קודשי קודשים, אחרי תורת המנחה ותורת החטאת ותורת האשם, לפני השלמים, כל זכר בכהנים יאכלנו את קרבן האשם במקום קדוש יאכל כאן. כך חטאת כאשם תורה אחת לכם, הכהן אשר יכפר בו לא יהיה. והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר הקריב לכהן לא יהיה. וכל מנחה, עכשיו תראו, זה מה שחשוב לי פה. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת ועל מחבת, ראינו את הסוגים האלה, לכהן המקריב אותה לא תהיה. מי יקבל אותה? הכהן המקריב. וכל מנחה ולולב השמן וחריבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. פשטות, התורה מחלקת את דיני חלוקת המנחות, בין מנחות מה שנקרא מעובדות, אלה שבאות מוכנות, אחרי טיגון, אחרי אפייה, לבין מנחות שבאות חומרי גלם, בלולה ושמן, או אפילו בלי שמן. מי בא בלי שמן, מנחת נדבה, בשמן מנחת נדבה, חרבה זה מנחת חוטא או מנחת קנאות שאין בהם שמן. אבל לכאורה התורה מפצלת את דיני החלוקה. אז מה אומר רש"י? תראו בדף. סוף העמוד השלישי, סוגיה מספר 4. לכהן המקריב אותה יכול לא לבדו. תלמוד לומר לכל בני אהרון. כן, הכהן המקריב אותה לא תהיה, רק לא תהיה. לא, כתוב לכל בני אהרון. יכול לכולם, תלמוד לומר הכהן המקריב. הכיצד לבית אב של אותו יום שמקריבים אותה. כלומר, מה רש"י בעצם עושה? את מדרש ההלכה. אומרת, תשמע, אל תיקח ברצינות את מה שכתוב. סליחה שאני בוטה קצת. נכון שמצד אחד כתוב לכהן המקריב אותה, אבל מצד שני כתוב לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. אתה יכול לטעות ולחשוב שיש אולי הבדל בין המנחות האלה למנחות האלה. לא, זה הכל סלט אחד שלם. התוצאה הלכתית נובעת משניהם יחד. לכל בני אהרון, מה? כל בני אהרון? לא. רק אלה שמקריבים. מה, רק אלה שמקריבים? רק בני אהרון. המסקנה היא אותו בית אב שראויים להקרבה באותו יום. כהן שלא היה ראוי להקרבה כי הוא היה תמה, גם אם הוא נטהר בערב, הוא לא יכול לאכול בקורבן. זה פירושו של רש"י. זה כתוב? לא כל כך. לא כל כך. אז מה אומר הרמב"ן? שוב, לא נספיק לראות את כולו כמובן. דרכם של שיעורים. וכל מנחה אשר תיאפה בתנור, דרך הפשט ידוע בזה, אומר רמב"ן. בנודר אחת משלוש מנחות, מאפה תנור ומרחשת ומחבת, שיהיה לכהן המקריב אותם לבדו. ויאמר בכל שאר המנחות, כגון הנודר מנחת סתם, שהוא מביא סולת, מנחת ביקורים, שהן בלולות, מנחת קוטה, שהן חרמות, שהוא מתחלקות לכל בני אהרון, כלומר לכל בית אב שלהם. ופירוש מנחה בלולה בשמן וחרבה, שאין בה אלא סולת, בלולה או חרבה. לא מאלה הנזכרות. זאת אומרת, יש אלה שמוכנות, ויש כאלה שאינן מוכנות, ובהם יש שני סוגים, בלולה ושמן וחרבה. אז מוכנות לכהן המקריב אותה לא תהיה, ואלה שאינן מוכנות, או שהיא בלולה ושמן, או שהיא חרבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחי. ויהיה טעם ההפרש ביניהם. אז למה התורה מחלקת? כי טרח הכהן באפייתם ראוי להרבות שכרו. פה יש השקעה. על השקעה, מקבלים כסף. כך אומר הרמב"ן. כלומר, דרך הפשט זה כך. עכשיו תראו, יש ביטוי מדהים. אבל רבותינו לא רצו בכך. זה ביטוי נורא, נורא מעניין. זאת שאלה טובה. לפי רמב"ן, לכאורה בעל המנחה. את צודקת. אבל יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות ובפועל אנחנו לא עושים אותם. ברית מילה, שחיטה, דברים אחרים, שבעלי המקצוע, אני יודע, מי שממונה, לפי התיאור במשנה, בכלל אדם היה קונה את המנחות מוכנות, זה היה מסובך להתחיל להכין שם, תיאורטית הצודקת. אבל בפועל, השאלה שלך טובה מאוד. עכשיו, רבותינו לא רצו בכך. אבל את רש"י, לא מעניין למה רבותינו לא רצו בכך. לא רצו בכך. למה? כי הייתה מסורת שההלכה היא אחרת. ושוב, הרמב"ן מחפש, אני לא אספיק לצערי אפילו את זה להשלים, מפני שאמר כל מנחה בלולה ושמן וחריבה, שכל המנחות שבעולם יכלול זה. הוא אומר, זה לא שיש מנחה תיאפה בתנור ומעשה במרחשת, וכל, הוא אומר, כל מנחה, גם הן מנחות בלולות בשמן. נכון, שאחר כך חופים אותן. אבל המילים האלה כוללות גם את זה, זה לא או זה או זה. כי גם את המנחות שלו עושות במרחשת ומחוות, ואופים בתנור, בוללים בשמן קודם. לכן חז"ל נאלצו לעשות את זאת. כלומר, הרמב"ן מוטרד מהשאלה הזאת. כי הם כולם בלולות או חריבות, ולכן ראו שפירוש לכהן המקריב אותה לכהנים הטהורים הנמצאים שם. ואז ממילא הכהן המקריב את עולת איש וכולי, עכשיו, הוא אומר גם שהמקריב, בהמשך הוא אומר, הכהן המקריב זה הכהן המקריב, מה זאת אומרת? אז הוא אומר, לא. לכך ראו, אני בפסקה השנייה, שורה השנייה. לכך ראוי שפירוש לכהן המקריב אותה לכהנים התאורים הנמצאים, וכן מה שאמר בכהן המקריב את עולת איש, או הכהן אשר יחפר בו לא יהיה, כולם לא באו אלא לומר שלא יהיו לבעלים, אבל יהיו בשכר ההקרבה לכהנים התאורים הנמצאים שם, שכולם הם מקריבים, או ביד, באופן פעיל, או בציווי שהם מועמדים. כי היחיד מהם, או השניים, או השלושה המקריבים, ברשות כולם הם עושים, או בשלוחותם. וכולם עומדים על הקורבן, כחלק יורד במלחמה, כחלק יושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. כמו שוב, תראו שהוא מוטרד, ואומר שני הדברים. הוא אומר מצד אחד, כל מנחה בלולב השמן, זה כולל את אלה. מצד שני, הכהן המקריב, כולם ראויים להיות מקריבים. כלומר, בשני המקומות האלה שחזל הרבבו, עכשיו את רשי זה לא מטריד בכלל. את רשי זה לא מטריד. רשי אומר, זה הפירוש. והרמב"ן, כמו במקומות האחרים שראינו, מוטרד מהשאלה הזאת ומנסה להראות למה זה יושב טוב בפירוש הפסוקים. אני רוצה לומר לכם רק, טוב, יש פה רמב"ם מאוד יפה, לא הבאתי אותו, מי שרוצה לכתוב על הדף, בהלכות מעשי הקורבנות, הרמב"ם כותב פירוש אחר, למה חילק הכתוב במנחות? למה זה כתוב אחרת? רמב"ם הלכות מעשי הקורבנות, פרק י' הלכת ט' ו'. אבל יש פה בכור שור יפה, ובזה אני אסיים. בכור שור אומר, הוא פשוטו לפי הדרשה. אגב, הוא גם הולך בדרכו, הוא גם מנסה למצוא. הוא אומר, אלה שאתם מביאים אותם מוכן, עד שתחכה לכולם, הם יתקלקלו. לכן אלה שמקריבים, לא נחכה, מה שבלול, הוא גם מדבר על הרמב"ם מדבר על הכמות אני לא רוצה להיכנס לזה, אנחנו לא מבקשים להאריך בזמן. אידך פירוש ההוא, אבל אני חושב שניסיתי להראות לכם קו ברמב"ן, בניגוד לפירושו של רש"י, ובאותן דוגמאות שהבאתי, אני חושב משקפות יפה. מה שלא הספקנו, לא הספקנו. תודה לכם.